מה אני מביב?
מה קורה, נבות?
טרפת, אני נורא נורא מתרגש היום.
למה?
כי אנחנו מערכים...
מישהו מהמשפחה.
משפחה, כן, כן. משפחה.
תכף נסביר. אבל לפני שנגיד שלום לאורח שלנו, נגיד תודה לנותנת החסות שלנו, אינטל איגנייט, תוכנית ההאצה הייחודית והיוקרתית לסטארט-אפים של אינטל, שאורכה 12 שבועות, שבהם... יש המון תכנים מגוונים ועשירים, התוכנית הזו מובלת על ידי בכירים מאינטל, וגם מתעשיית ההייטק, אנשים עם הצלחה מוכחת וניסיון עשיר באקוסיסטם של החדשנות בישראל ובעולם. בזכות הנוכחות הייחודית של אינטל כחברה ענקית בעולם הטכנולוגיה בזירה הבינלאומית, אז החברה שמה לעצמה מטרה לאפשר לסטארט-אפים שנבחרים לתוכנית גישה למיטב המוחות, התעשיות והטכנולוגיות כדי לקדם את הרעיון שלהם לשלב הבא ולהביא אותם למסלול של הצלחה. אז אם אתם יזמים או חברת סטארט-אפ שהוקמה בשנים האחרונות וגייסה הון של עד מיליון דולר, אתם מוזמנים להגיש מועמדות. ברגעים אלה נפתחה הרשמה לתוכנית לקוהורט הבא, אז פשוט תבקרו באתר www.intel.com/ignite, שזה IGNITE. הנה אנחנו מתחילים.
מה שלומך? מתן בר, קרב למיקרופון.
כן, זה מיקרופון שאוהבים שמדברים אליו קרוב.
אתה יכול גם לקרב אותו אליך.
כן.
עולה, ככה?
כן, אז עד שמתן מסתדר, אני אספר לך, אביב, אולי אתה לא יודע, אבל מתן הוא משפחה.
כן.
לא סתם קוראים לו מתן בר, יש לו אישה שנקראת הילה בר.
כן.
שהייתה מפיקה, ולפעמים כשאתה נוסע לחול, היא מגיעה פה להחליף אותך.
היא הייתה מפיקה מיתולוגית של הפודקאסט בימיו הראשונים.
ופעם אפילו, אחרי ריצה, נכנסתי לאיזשהו AMPM, לקנות איזשהו קולה, ומישהו זיהה אותי, והשאלה היחידה ששאלתי זה, איפה היא לבר?
באמת?
זה השאלה היחידה שנינה אותו. אז תספר איפה היא לבר.
אז איפה היא לה?
כן, היא כרגע בוויקס עובדת, אבל כן, אני לא הבנתי למה הקומבינה, איך הקומבינה הזאת לא נוצרה קודם? יש משפחה, זה לא ככה עובד בישראל?
חיכינו שתהיה יוניקורן כדי להביא אותך לפרק.
הבנתי, אוקיי.
אז מה אתה עושה בחיים?
היום אני מנכ"ל של מיליו, מנכ"ל וקו-פאונדר של חברת מיליו, שמיליו היא חברה של B2B payments.
וואלה.
ועוזרת לעסקים קטנים להעביר כספים ולנהל את התזרים שלהם, ספציפית בארצות הברית.
וכמה זמן חברה קיימת?
שנתיים וחצי, פחות או יותר.
וכמה חברה גייסה עד היום?
סך הכל 265 מיליון דולר, ש-240 מיליון גויסו ב-11 חודשים האחרונים.
מטורף.
למה צריך כל כך הרבה כסף?
שאלה מסוימת.
כי יש...
כי יש, זה לא הסיבה המרכזית, מן הסתם הסיבה המרכזית זה, אני חושב שיש לנו הרבה מאוד מזל להיות בתחום שבו פינטק ותשלומים, שבמהלך השנה האחרונה, בעקבות קורונה וכל מה שקורה בעולם, הרבה עסקים עברו לדיגיטל, אם זה e-commerce או digital payments, ויש לנו הרבה מזל להיות בתחום הזה ש... הפך להיות הרבה יותר valuable לעסקים קטנים בארצות הברית, ובאמת הצמיחה שלנו בשנה האחרונה הייתה מטורפת לחלוטין, וכדי לתמוך בצמיחה הזאת, וגם כמובן להתקדם, אז היינו צריכים לגייס את המשאבים שגייסנו.
אז רגע, הקמתם את מיליו, מי זה הקמנו?
אני אילן וזיו, אילן הוא הקו-פאונדר וה-CTO, זיו הוא הקו-פאונדר וה-COO, זיו אני מכיר מגיל 16.
מה, מחיפה?
מחיפה, זיו הוא אתלית.
גם אתה חיפאי?
כן, רוב, כמו כל התל אביבים, אנחנו חיפאים.
תגיד, מישהו בדק פעם בבית ספר הריאלי, כמה סטארט-אפים יצאו משם?
כן, האמת שבדיוק כתבתי למייקל אייזנברג, שאני חושב שלאלף יש 4 חברות פורטפוליו רק מהשכבת גיל שלי בריאלי.
וואלה.
כן, אז...
איזה שכבה? ילידי איזה שנה?
84.
84.
כן. אז כן, ריאלי, יש משהו כנראה בזיהום אוויר החיפאי.
אני רציתי להגיד ריח האורנים, אבל אתה יודע, כל אחד והקונוטציות שלו.
כן.
אז אוקיי, אז בוא שנייה נחזור באמת אחורה, ואז נגיע למיליו. חיפה, צבא, איפה עשית?
ביחידת ימלם, זה היחידה המרכזית לחקירות מיוחדות. זה יחידה אזרחית וצבאית.
מה זה, מצח?
זה שייך גם למצח, גם משטרת ישראל, גם קצת שבק.
לא 8200.
לא 8200, גם יחידה שיש בה אספקט טכנולוגי רציני ו-AI, לא קראנו לזה AI אז, אבל הרבה מאוד עבודות ריסרצ' ומשין לרנינג של למעשה למצוא קשרים בין כל מיני גופים ואנשים.
אז היית טכנולוג?
כן, הובלתי צוות למעשה שהוא מוצרי ופיתוחי ביחידה הזאת.
ואז השתחררת ומה קרה?
קודם כל עברתי לתל אביב מחיפה.
בום.
כן, והתחלתי ללמוד מדעי המחשב ומנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב. ושם בסמסטר האחרון בעצם התחלתי את החברה הראשונה שלי, יחד עם רון גורה וארז דיקמן,
כן.
שקראו לה The Gifts Project, שנמכרה לאי-ביי לאחר...
במהר.
כן, אחרי שנתיים וחצי.
אוקיי, קמתם, גייסתם מיליון דולר בערך, לא?
כן, גייסנו מאינדקס ונצ'רס וג'מיני פה בארץ.
ויוסי ורדי.
ויוסי ורדי, שאז זה היה אינג'ל אינבסטור.
כן, זה משם אתם גם יש לנו כסף, אז כן, דברו 2008 כזה.
לגמרי. זאת אומרת, היינו באים ליוסי ורדי ומתחננים ו... מבקשים שישקיע בנו 100,000 דולר, ואני זוכר אפילו שבאנו עם כזה פרוטוטייפ ומוצר, כדי להציג לו ולגייס את ה100,000 דולר, ולא עניין אותו שום דבר ממה שעשינו, רק עניין אותו איפה אנחנו מתנדבים, ומה אנחנו תורמים לקהילה, ועל בסיס זה הוא קיבל את ההחלטה להשקיע בנו. זה אנקדוטה מהעבר, אבל זה...
עבד לו לא רע. כן. כלומר, בכמה חברה נמכרה?
ה-reported amount הוא 25 מיליון דולר, וכמובן eBay ופייפל הם חברות שצמחו באלפי אחוזים מאז שהצטרפנו, אז אנחנו כיזמים גם מהעסקה וגם אחרי זה יצא ממש אחלה.
ואז הצטרפת בעצם לאי-ביי, למרכז חדשנות של eBay, נכון?
כן.
ומה קרה שם? כי בשביל עברת לפייפל.
נתניה.
כן.
לא, זה היה בתל אביב.
אה, זה היה בתל אביב.
כן, הקמנו מרכז חדשנות, אני, רון גורה וארז דיקמן, הקמנו מרכז חדשנות בשדרות רוטשילד, שבהתחלה היה מרוכז על eBay ולבנות מוצרים חדשניים לאי-ביי. המשימה הייתה to find the next billion dollar business מאחורי המרכז הזה. ובאמת, כאשר eBay ופייפל, שהם היו אותה חברה, ואז התפצלו, אז כאשר הם התפצלו, אנחנו המשכנו עם פייפל, ולא רק מצאנו את ה-next billion dollar business, מצאנו את ה-next 50 billion dollar business.
מה זה היה?
בפייפל בעצם התמקדנו בעולמות שקוראים להם consumer payments או consumer P2P, שזה עולם שבו בעצם friends and family payments, אני משלם לך על קפה שאני חייב לך.
ביט, כן.
כמו בארץ ביט ופפר, אז הקבוצה שלנו בעצם בנתה את הפייפל אפ מסקרץ' והשיקה את זה ב-200 מדינות בסקייל שהוא גלובלי. וזה היה חוויה מדהימה, כי זה פעם ראשונה שאני הרגשתי מה זה אומר להיות בתחום הנכון, בזמן הנכון. הכל התפוצץ. אנחנו השקנו מוצרים שאפשרו עברות כספים בין אנשים פרטיים. השקנו את הפייפל אפ, זה קפץ מ-5 מיליארד ל-10 מיליארד ל-25 מיליארד, בלי שעשינו יותר מדי. כי פשוט היה איזשהו טיילווינד, רוח גבית, טורנדו גבי, שפשוט קונסיומרס ברחבי העולם עברו ממזומן למובייל פיימנטס, ואנחנו היינו שם ועשינו עבודה טובה, ופשוט... זה היה גדול מאיתנו, וזה פשוט היה מדהים להיות בתקופה הזו.
ובאיזשהו שלב, רון עזב, ואתה הפכת לנהל את המרכז, נכון?
כן, לנהל את המרכז היה תפקיד אחד שהיה לי, בעצם GM של מרכז קטן של פייפל, ולנהל קבוצה גלובלית, משהו כמו 100 אנשים ברחבי העולם, סן חוזה, קליפורניה, לונדון, פריז, בנגלור, תל אביב, שהייתה אחראית על ה-consumer payments business globally.
אז בעצם היום כשאני מעביר כסף דרך האפליקציה של PayPal, זה מוצר שאתם בניתם?
כן. זה ועוד כל מיני מוצרים אחרים, כמו PayPal.me. בנינו כמה מהמוצרים שגדלו הכי מהר אי פעם בפייפל, שהרבה מזה נכתב במבחינת קוד בתל אביב, אבל כמובן זה צוות גלובלי, אז היה לנו תמיכה גם מסן חוזה.
והטריק הזה שאתם מחביאים את היכולת לעשות את ההמרה, אצלך בבנק, וזה אתם גם אחראים לטריק הזה, שבטח מכניס הרבה כסף?
כן, לחלוטין, תראה, בסוף, עולמות של קונסיומר פיימנטס, זה נקודה ממש מעניינת, כי זה גם ביט ופפר בארץ, זה חינם, וגם פייפל, בסוף מעבירים כסף, אני מעביר לחבר, זה חינם. יש עלות מאחורי הדבר הזה, ועל מנת לשמור איזושהי רווחיות למוצרים האלה, צריך למצוא איכשהו לעשות כסף. קורנסי קונברז'ן זה אחד... האמצעים, לפעמים לוקחים גם על עמלה, האם יש מוסיפים פרוטקשן על התשלום, אם קונים מאיזשהו סלר לא מוכר, יש כל מיני דרכים לעשות כסף, קורנסי קונברז'ן, כמו שאתה אומר, זה אחד מהם, אבל זה כדי להחזיק את המנוע החינמי גם, אז זה חשוב לביזנס.
לא, גם שוב, כולם צריכים להרוויח, הכל בסדר, זה שזה מצבן את אביב, חיים קשים.
מה לעשות? יש לי כמה דולרים, אני מעביר דולרים, אני לא רוצה שתיקחו לי 100 שקלים, וכאילו, באמת.
בסדר, אבל... אז כמה זמן היית שם?
בפייפל 3 שנים, וסך הכל באיביי ופייפל 6.
ובעצם החוויה שלך הזאת, להשיק מוצר בעולם הזה של פיימנטס, זה מה שהוכיח לך ששם ההרפתקה הבאה שלך?
כן, אני אשים רגע את הציניות בצד, אני חושב שהבנתי בפייפל את החשיבות של כסף לאנשים. זאת אומרת, זה נשמע קצת כזה בנאלי, אבל דרך המוצרים שבנינו, אם זה ה-consumer payments, אני גם ניהלתי קבוצה שהייתה אחראית על לבנות מוצרים פיננסיים לאנשים בארצות הברית שאין להם גישה לבנק. זה נקרא underbanked ו-unbanked. זה ממש אוכלוסיות שלמות, 25% מארצות הברית, שאין להם גישה ל-financial services traditional, כמו checking account, כמו חשבון בנק או כרטיס אשראי, והייתה לי קבוצה שבעצם בנתה מוצרים לייצר financial inclusion, זאת אומרת, להכליל אותם במערכת הפיננסית, וזה פשוט משנה חיים של אנשים, לתת למשפחה אפשרות לדחות תשלום 10 ימים, או לתת למישהו שגר בארצות הברית לשלוח כסף יותר מהר למשפחה שלו במקסיקו כדי שיוכלו לשלם את החשבונות. קצת לעשות משהו יותר מהר, קצת יותר זול, קצת יותר יעיל.
זה משנה חיים, אה?
משנה חיים, ואני, זה פשוט, פייפל זה בית ספר לפינטק, לא רק לי, להרבה אנשים שיצאו, וזה לימד אותי שכסף זה דבר חשוב. אז באמת, כשאמרתי שאני רוצה להתחיל משהו חדש, אז אמרתי, טוב, אני אעשה משהו שקשור לפינטק וכסף, וגם בדרך כלל זה גם ביזנס לא רע.
כן.
אז זה לא שזה רק...
אז מאיפה הגיע הרעיון למיליו?
וואי, זה סיפור מדהים, האמת. אנחנו, אני, זיו ואילן, החלטנו שאנחנו רוצים לעבוד ביחד לפני שיש רעיון ספציפי. שזה משהו שהרבה יזמים כזה מתלבטים, האם כדאי למצוא צוות לפני שמוצאים רעיון אחרי... אנחנו מצאנו אחד את השני על בסיס shared values. זאת אומרת, אנחנו מסתדרים טוב מאוד, אנחנו מאוד אוהבים אחד את השני, יש לנו ערכים דומים, כמו שמתחתנים עם מישהו, כאילו, הניסויים יותר קלים כשיש ערכים דומים, וזה נכון גם לשותפים. אז החלטנו לעבוד ביחד לפני שיש רעיון. הרעיון הגענו אליו דרך כל מיני, התחלנו לחקור כל מיני נושאים, long story short, גילינו איזשהו נתון שהטריף אותנו, שיש היום בארצות הברית 14 טריליון דולר שעוברים בצ'קים, אשכרה נייר, בין עסקים, ב-B2B, בין בעל עסק, בעל מסעדה נגיד, לספק דגים. 14 טריליון דולר של צ'קים.
בשנה?
בשנה. יש מחקר אחד שאומר 18, יש מחקר אחד שאומר 12, לא משנה, מלא טריליונים.
כן.
וזה משהו שהוא מאוד סקרן אותי, כי אני באתי מעולם... שהוא fully digitized. Consumers ברחבי העולם, בעולם שלי בפייפל, עברו מ...
גם בעולם שלנו, אנחנו משלמים ב...
לחלוטין.
באפליקציה בכל מקום, עם כרטיס הכי הרבה, לא?
לחלוטין. אני חושב שconsumer to consumer payments fully digitized.
כן.
Consumer to business, online retail, e-commerce, זאת אומרת, ישראלים שקונים באסוס, אמריקאים שקונים באמזון, ה-online retail גם, fully digitized, עם הקורונה בכלל מטורף לגמרי. אבל יש גל שלישי של digitization, של מעבר לדיגיטל, שעוד לא קרה, וזה עולמות ה-B2B וה-wholesale. אז consumer to consumer, digital. Consumer to business, digital. Business to business, נייר. וזה עדיין נכון, ואם אתה מדבר היום עם בעל עסק רנדומלי בארצות הברית, אז הבעל עסק הזה, מבחינת איך שהוא משלם לספקים, הוא או שולח צ'קים, אני מדבר על ללקק בולים ולמלא מעטפות בצ'קים, או שהוא משתמש באיזושהי מערכת נוראית שהבנק נותן, זה נקרא אונליין ביל פיי של הבנק, שזה כזה מערכת מאוד בסיסית של להעביר כסף מנקודה א' לבית.
כן. מאני טרנספר.
כן, ואף אחד לא משתמש בכלי ייעודי, באיזשהו dedicated tool שנועד לתשלומי ספקים, וזה נורא עניין אותנו.
מרבית לספקים.
בדיוק. אם רוצים באמת לנסח את מה שאנחנו עושים בצורה... הכי קצרה שיש, אז זה מה שאמרת עכשיו. זה ביט לעסקים קטנים בארצות הברית.
כי מה ההבדל בין עסקים לבין קונסומר? למה עסק צריך דברים אחרים בתשלום?
אז זה הסיבה שזה לא לגמרי ביט. כי ביט, כשאני משלם לחבר, אז אני מוסיף אימוג'י של פיצה, ושלחתי את הכסף. B2B payment, כשבעל מסעדה משלם לספק דגים, אז הוא לא רק payment, הוא workflow. זאת אומרת, יש הרבה יותר software, והרבה יותר אלמנטים בתשלום, שצריך לתמוך בהם. לדוגמה, יש חשבונית, קיבלתי חשבונית על 5 קילו סלמון, איכשהו אני צריך להכניס אותה למערכת. אז אנחנו פיתחנו מערכת AI שיודעת לקרוא את האינבויס הזה אוטומטית, אם זה עם המצלמה של הטלפון או שמעלים קובץ, ולחסוך את כל ההקלדות האלה. עסק קטן, גם עסק קטן משלם מאות של תשלומים. אז הנה משהו אחד. סינכרון עם QuickBooks. יש מערכת חשבונאית שכל עסק חייב לדווח את הבילס וכל... אז חייבים לסנכרן עם מערכות ERP ו-CRM, ועוד reconciliation, שיתוף פעולה עם הרואה חשבון החיצוני, שגם מעורב בתשלומים, approval workflows, נגיד יש אופיס אדמין של רופא שיניים, אז האופיס אדמין יכול או יכולה לשלם עד $5,000, אבל מעל $5,000 צריך את האישור של הרופא שיניים, אז יש פה איזשהו workflow שצריך לתמוך בו. יש הרבה מאוד סופטוור שעוטף את הפיימנט, והופך B2B פיימנט ליותר מורכב מקונסיומר לקונסיומר.
רגע, ומה אתה עושה את הכסף? כי אתה לא יכול לעשות את הכסף מהמרות, כי הרי אני בדולרים, דולרים, אז איפה אתה רואה את הכסף?
זהו, אז באמת הצלחנו לייצר מערכת שהיא כמו ונמו, כמו ביט, שהגדילה שלה היא נורא מהירה. עסקים קטנים זונחים את הצ'קים, זונחים את המערכת שהבנק נותן להם, ועוברים למיליו, כי זה החוויה הכי פשוטה, by far, לנהל תשלומים של עסק. רוב הפתרונות שקיימים היום בשוק, כמו טיפלתי, build.com, שעושים עבודה נהדרת, אבל פונים לעסקים הרבה יותר גדולים, והחוויות האלה הן פשוט overwhelming ל-wine shop owner, לבעל חנות יין, כן. לבעל מסעדה. אז באמת הפשטות של מיליו, זה מה שעזרנו להיכנס לשוק הזה, שהיה מאוד קשה לשחקנים היותר גדולים להיכנס אליו, ואולי הם גם לא מעוניינים להיכנס אליו. מבחינת איך שאנחנו עושים כסף, זה קשור לוואליו המרכזי של מיליו. אז אם דיברתי על סימפליסיטי, סימפליסיטי עוזר להוריד פריקשן, שסמול ביזנס שרוצה להתחיל, יכול פשוט להירשם ולהתחיל להעביר כסף, והשקענו המון בסימפליסיטי. אנחנו בעצם בנינו חברת קונסיומר, עם קונסיומר DNA, קונסיומר יוזר אקספיריאנס.
כי זה בי קטן.
כן, בדיוק, כי זה בי קטן.
והוא גם מוצא אתכם כזה בפייסבוק, בסמן בפייסבוק.
לחלוטין, הכל self-serve, זאת אומרת, עם הכלים האחרים שדיברתי להם, שבנויים לעסקים גדולים, בנויים על business development ו-sales, כדי להביא לקוחות, אנחנו מדברים על ויראליות ו-AI models, שיודעים לעשות prediction ל-self-served growth, דרך פייסבוק או יוטיוב, זאת אומרת, הרבה יותר, אני חושב שזה דברים שהם די טריוויאליים בעולמות של נטפליקס ו-Airbnb, אבל דברים מאוד לא טריוויאליים בעולמות של Accounts Payable Automation Solutions, הקטגוריה שאנחנו נמצאים בה. אגב, השם הזה של הקטגוריה הזאת, Accounts Payable Automation Solutions, זה שם מזעזע לקטגוריה. Accounts Payable, זה רק מראה את
הבעייתיות. עדיין איך אתה עושה כסף, אבל נשמה.
אז כסף קורה מהוואליו המרכזי של מיליו, שאם Accounts Payable Automation Solutions, הכלים האלה שעוזרים בתשלומי ספקים, עושים כסף מאוטומיישן, זאת אומרת, נותנים איזשהו כלי שעוזר בפרודקטיביות של עסק גדול, אנחנו לא מדברים על אוטומיישן וגם לא גובים על אוטומיישן. אוטומיישן זה דבר נורא חשוב כשיש עשרות אלפי תשלומים, זה דבר מאוד לא חשוב כאשר יש 50 תשלומים בחודש, זה נחמד, לא מדהים. למה small business owner כן אכפת ממנו? במילה אחת או שתיים, cash flow, תזרים. אנחנו עוזרים בתזרים וגם שם הביזנס מודל. כאשר עסק רוצה לשלם יותר לאט, או כאשר ספק רוצה לקבל יותר מהר, אנחנו
מגשרים על הפער.
אנחנו מגשרים על הפער.
אז אתם בעצם לא עושים כסף, אתם לא גובים עמלה מהתשלום שהעסק לספק שלו?
זה גם לא software as a service?
אפילו לא software as a service.
זה חינמי לגמרי, אלא אם כן הספק רוצה לקבל יותר מהר את הכסף, או בעל העסק רוצה לשלם יותר לאט.
בדיוק. אנחנו בעצם ייצרנו חוויה חינמית כמו ביט, ויש premium payment capabilities, איזה שהם אפשרויות תשלום שהן יותר מורכבות, שנגיד אם אני רוצה לדחות תשלום ב-30 יום, אז אני אשלם 2.9%. אם אני לא רוצה לדחות, אני פשוט לא אשלם כלום. או אם אני בצד של הספק, מחכה לי תשלום שאמור להגיע עוד 10 ימים ואני רוצה אותו עכשיו, אז אני אשלם איזושהי עמלה כדי לקבל אותו עכשיו. אבל אם אני לא רוצה לקבל את זה יותר מוקדם, וזה החלק החשוב, businesses don't need to pay in order to pay. כאילו, הם לא צריכים לשלם כדי להעביר כסף.
תגיד, וכמה, שתם, שאני מבין את הגודל של החברה, כמה money processed החברה עכשיו עושה?
כן, אז באמת, אני לא וידאתי את מה שאני הולך להגיד עכשיו, אבל אם אתה שואל את המשקיעים שלנו, אנחנו כנראה החברת פיימנט שגדלת הכי מהר היום בארצות הברית.
אוקיי.
ועברנו מ, בוא נגיד, המוצר חי קצת פחות משנה וחצי, עברנו מיליונים למיליארדים רבים תוך שנה וחצי.
מיליארדים רבים שאתם שעוברים. בעצם מנהלים, שעוברים במערכות שלכם,
כן.
של תשלומים.
כאשר לפני שנה וחצי זה היה אפס, ועכשיו אני מדבר על באמת קצב של מיליארדים בשנה.
כמה לקוחות יש לכם?
עשרות אלפים של עסקים. רק עשרות אלפים זה תמיד כאילו, אז לא יודע אם זה נשמע הרבה, נשמע מעט, אף פעם זה קשה לקייל, אבל לתת דוגמה, יש את חברת build.com, הם 15 שנה, המרקט לידר, יש להם 103 אלף עסקים, ואנחנו תוך שנה וקצת, הגענו לעשרות אלפים, ובתקווה, השנה הבאה אנחנו גם נעבור אותם.
ואני הייתי במשרד, יש שם מסך טלוויזיה, שמראה כל פעם שיש טרנזקציה, רואים על המסך וקורה. רואים שזה רץ, כן. זה לא נח.
כן, זה די...
אני לא יודע אם זה מזויף או אמיתי, יכול להיות שסתם זה זכיר ספר שמתן שם קשקש לי, אני לא יודע.
כן, כן, זה לגמרי אמיתי, זה אפילו לייב. אנחנו מעבירים מאות אלפי טרנזקציות בחודש. זה אופרציה די מורכבת.
וכמה מתוך המאות אלפי טרנזקציות האלה, זה טרנזקציות שאתה רואה מהם כסף, שאין פרימיום?
זה תלוי, אני חושב, בכל מיני גורמים קטעים, וכל מיני מוצרים שיש לנו. אני חושב, מיליו, וכבר אני אגיע לענות לשאלה שלך, אבל מיליו היא למעשה לא רק stand-alone experience. מיליו יש את מיליו.com, שזה one-stop shop לנהל את כל התשלומים היוצאים והנכנסים של עסק. ויש גם את מיליו הפלטפורמה. מיליו הפלטפורמה, תחשוב על זה כמו Stripe for B2B, לא Bit for B2B. אנחנו בעצם יודעים to externalize את כל היכולות שבנינו, לשותפים שרוצים לאפשר B2B payments בחוויות שלהם.
תן דוגמה.
אז השותף הכי גדול שלנו עד היום הוא QuickBooks. Intuit QuickBooks. QuickBooks זה המערכת accounting, המובילה by far בארצות הברית.
זה הסטנדרט.
זה הסטנדרט. אין מערכת אחרת לסמול ביזנס באמת, לנהל את ה-accounting. ובאקאונטינג סופטוור, עסקים מעלים את הבילס for bookkeeping purposes, כאילו כדי לשמור על הספרים.
כן, לרואי החשבון ו...
כן, בדיוק. אז מאוד טבעי להוסיף כפתור שאומר pay bill, איפה שאני כבר מוסיף את הפרטים של הביל. Accounting software, יש כבר את כל הפרטים של החשבון שאני צריך לשלם, עם כל השורות של ה-5 קילו סלמון, 7 קילו דניס, מה שאני קונה עכשיו מהספק דגים.
אתה ממש אוהב דגים, אה?
כן, מה, זה קורא בדגים.
לא יודע, האמת, כן, זו שאלה, כבר שאלו אותי את זה, כי אני באמת נותן הרבה ספק, אולי אני רעב, זה לפי היום.
טוב, אז בוא נמשיך עם הדגים.
אז הוספנו שם ממש אינטגרציה שמאפשרת ל-QuickBooks users, למיליונים של ה-QuickBooks users, לשלם את החשבון שלהם מתוך QuickBooks.
וכמה מהלקוחות שלך זה לקוחות שהגיעו דרך QuickBooks, וכמה לקוחות שלך?
זה משהו שהלוואי והייתי יכול לשתף, אני לא יכול מתוך...
יותר משם או יותר מ...
זה מאוד מגוון. הגרוס שלנו, אחד הדברים המדהימים, זה שהצלחנו לייצר מוצר הוריזונטלי, שיש לנו כל סוג עסק שאתה רק יכול לדמיין, מחנויות יין לחברות בנייה, למסעדות, סטארט-אפים, קרנות און סיכון, כל עסק שבו אין פייננס פרסון, אין CFO, אין איזה אקאונטנט פנימי, ויש מישהו שהוא לא פייננס אקספרט שעושה את התשלומים, כמו בהרבה עסקים קטנים, זה הסוויט ספוט של מיליו.
אוקיי, אתם פעילים רק בארצות הברית כרגע?
רק בארצות הברית, כן.
אוקיי. מתי עסקים בישראל יוכלו גם להשתמש בפלטפורמה הזו?
כן, זו שאלה מעולה, ותמיד כיף גם לבנות מוצרים לשוק שאתה נמצא בו. אגב, מיליו היא חברה שגדלה מ-30 אנשים בינואר ל-200 אנשים בינואר הזה. זאת אומרת, תוך שנה גדלנו מ-30 ל-200, אז אנחנו נמצאים גם בתל אביב וגם בניו יורק. אז יש לנו חלק מהחברה שנהנים מהמוצר שלנו בניו יורק, בתל אביב, וישראל, אני חושב שזה שוק מאוד שונה. באופן כללי, payments ובעיות של payments הם מאוד שונות בין מדינות. אחד הדברים המדהימים בארצות הברית זה העניין של הצ'קים, וכמה הם מאחור לעומת מדינות כמו שוודיה. בשוודיה, לדוגמה, אם אתה שואל בן אדם בן 16, מה זה צ'ק, לא יהיה לו מושג, או לא יהיה לה מושג, הם לא יודעים מה זה צ'קים. יש שם איזה 3 בנקים בשוודיה, שפשוט החליטו להפסיק עם הצ'קים. אמרו, צ'קים זה רע, זה לא יעיל, יש בזה מלא פרוד, בוא נפסיק. אז זהו, אין צ'קים. בארצות הברית יש יותר מ-8,000 בנקים שונים. וזה, it's the most fragmented banking system in the world. עכשיו, תחשוב שזה נורא קשה ש-8,000 בנקים יתאגדו ויגידו, מספיק עם הצ'קים. זאת אומרת, השינוי לא יכול לבוא top down כמו בשוודיה, זה חייב לבוא מהשוק.
כן.
ולכן, innovation ו... של חברות כמו שלנו, יכולות לפצות על הרבה מאוד inefficiencies שנוצרים מהפרגמנטציה הזאת של השוק.
ושוב, כלומר, השוק בארצות הברית כמובן שהוא פי כמה וכמה יותר גדול מכל שוק אחר, כאילו בטח כמו מהשוק הישראלי, אבל פיתחתם כבר מוצר, צריך רק לתרגם אותו, כאילו למה...
כן, אז אני חושב שאחד הדברים המהותיים במערכת payments זה ה-risk and compliance infrastructure. משהו שהשקענו בו שנה פיתוח.
כלומר, הדרישות של הרגולציה...
דרישות של רגולציה...
בארצות הברית, לעומת רגולציה במקומות אחרים.
וגם לזהות, בנינו הרבה מאוד טכנולוגיה לזהות פעילות חשודה.
כן, ריסק.
ריסק, כן. פושעים שגונבים כרטיסי אשראי ו... או טרוריסטים שמנסים להלבין כספים, אנחנו רואים הכל, כמו כל חברת payments, וזה הרבה פעמים הנוהר הזה הוא ייחודי למדינה, אז כיום אנחנו מאוד מפוקסים על ארצות הברית, אנחנו כן הולכים לאפשר international payments, כולל ה-currency conversion שדיברת
עליו. כי אני, יש לי שני עובדים בסטארט-אפ שלי, שלא נמצאים בארץ, ואני צריך כל חודש להעביר להם, ואני שונא את זה, והבנקים גוזרים קופון על העברות.
תן למתן, מתן יעביר.
אז תעדכן אותי כשאני יכול להעביר לאירופה.
אני אשמח.
תגיד, מתן, קצת עוד שהפרק הזה, ידענו שהוא יקרה, כתבתי בטוויטר ובפייסבוק, תנו שאלות, והיה זרם מטורף של שאלות, אני אשאל אותך כמה, בחור שנקרא שי סרור, שאל מה הפעולה הראשונה שעשית אחרי שהגית את הרעיון?
אני הולך לענות את התשובה הכי בנאלית, אבל זה לדבר עם, להמשיך לדבר עם לקוחות. רעיון זה משפט. להגיד עכשיו, אני רוצה לעזור לעסק לשלם לספקים שלו, זה מה שנקרא קונספט, שאמרנו, אוקיי, אנחנו מתמקדים עליו. הדבר המיידי הבא שעשינו, זה פתחנו בוקקיפינג פרם בניו יורק.
וואלה.
פתחנו ממש חברה לניהול חשבונות בניו יורק, העסקנו שם בחורה שקוראים לה דפנה, ישראלית שגרה בניו יורק, שישבה בוויוורק, וניהלה את החשבונות ידנית לעשרה עסקים קטנים. למה עשינו את זה? נטו לצרכי מחקר. אמרנו רעיונות של לקוחות, כאילו לשאול עסקים קטנים על הבעיות שלהם, עם התשלומים, זה יכול להביא אותנו עד רמה מסוימת. אבל במקום מה שנקרא to ask them about the workflow, we became part of the workflow.
זה היה לפני הכסף או אחרי הכסף?
זה היה גם וגם. כאילו זה היה כזה תהליך שהתמשך, אבל לבנות מוצר מדויק, זה אומר להבין הרבה מאוד ניואנסים, ולכן לדבר עם לקוחות ולהדק את הקונספט הראשוני, זה הדבר הראשון שהתמקדנו בו.
תגיד, אריאל קדם שואל, צמיחה פסיכית, לחץ פסיכי, איך אתם דואגים ל-well-being ול-health של, גם שלכם בתור יזמים וגם של העובדים? כי הרי עובדים, יהיו 30 עובדים, היום כבר 200 עובדים, אתה כבר לא מכיר את כולם.
כן. האמת, אני עדיין בשלב שאני, אני יכול להגיד, אני מכיר את כולם, אומנם בקורונה זה הופך להיות יותר קשה, כי לא פוגשים אנשים פנים מול פנים, אבל קודם כל אין לחץ. אנחנו, אני חושב ש... אם אני אתן רגע אנלוגיה מעולם הספורט, אם תרשו לי.
קדימה.
אני מעריץ את רוג'ר פדרר בטניס. למה אני מעריץ אותו? כי הוא אף פעם לא מזיע. הוא תמיד משחק טניס, וזה נראה שהוא אף פעם לא רץ, הוא אף פעם לא מתאמץ, ותמיד השדרנים צוחקים על זה שהכל נורא בא לו בקלות. והאמת היא שפשוט הוא נורא מדויק, הוא תמיד יודע לאן הכדור הולך להגיע, הוא כמעט לא עושה צעד מיותר. ומה שיפה באקסקיושן יעיל זה שאם באמת עובדים לפי פריוריטי נכון, אם עובדים בצורה יעילה, לא צריך להיות בסטרס ובלחץ. אני, כשאנחנו מגיעים לאיזשהם פיקים שאנחנו עובדים עד 2 בלילה, שזה כיף פעם בשנה, זאת אומרת, זה נחמד לעשות פיק, אבל לעשות פיקים כאלה פעם בחודש, זה גומר את הצוות, וגם זה לא משהו שאני מתגאה בו. אני מתגאה ב- to set my team up for success, להשיג את האנשים הנכונים, לעשות את הפריוריטי הנכון. אז האמת שאנחנו מתנהלים בצורה שהיא מאוד רגועה לשמחתי, למרות כל הגדילה המטורפת, ואני מאוד גאה בזה.
תום לבנה, שהיה פה עורך הפודקאסט.
כן, מוורביט.
מוורביט, שאלת, למה גייסת כל כך הרבה כסף ומה אתה עושה איתו?
אז זה תמיד שאלה מצחיקה, אבל בסוף, resources הם aligned עם business KPIs. לשמחתי, ה-business KPIs שלנו, הם מצדיקים את הגיוס ש... שעשינו. הכמות יוזרים שלנו והגדילה היא, אני לא אוהב להעיד על עצמנו, אבל היא מטורפת.
אז הרוב הולך, הרוב הולך לשיווק?
הרוב הולך, קודם כל R&D,
כן.
זאת אומרת, כדי לתמוך, וכמובן, אם ההצלחה גם באה תיאבון, אז יש לנו הרבה מאוד מוצרים שאנחנו עכשיו הולכים להתמקד בהם. השותפות עם אינטואיט הייתה הצלחה מסחררת, עדיין, ואנחנו אומרים, וואו, בואו נעשה דאבל דאון על פלטפורמה. אז עכשיו אנחנו מעסיקים הרבה מאוד back-end engineers, וגם front-end engineers, כדי לעשות את הפלטפורמה יותר רובסטית, שאנחנו לא צריכים לעבוד מול פרטנר אחד על אחד, אלא פשוט כמו סטרייפ, הופכים להיות פלטפורמה שיכולה לעבוד עם אתרי e-commerce.
למה לא לעשות רק פלטפורמה ולעזוב את האפליקציה של הקונסומר? עזוב, B2B, איזה כתוב, אני אומר לך, עליי.
זו שאלה מצוינת וחשובה, שאנחנו שואלים את עצמנו כל הזמן. הבעיה במרכאות זה שהחוויית מיליו.com שלנו גדלת בקצבים מהירים בטירוף.
משיגה את השותפות.
כן. אז כרגע אנחנו לא רק משקיעים בה, אלא אני לא יודע עדיין אם הפלטפורמה או מיליו.com הולכים להיות, מי הולכת יותר גדול.
אז גייסתם 260 ו?
בסך 240 מיליון דולר בשנה האחרונה.
כן, ובהתחלה?
ומעבר לזה עוד 16 מיליון.
אז זה כבר, אוקיי. מה זה? זה בוטנים.
אז 256 מיליון דולר, כלומר החברה כבר שווה מיליארד,
1.3
מיליארד. 1.3, אוקיי.
חכה, השבוע בהגייסו עוד, ואז כבר זה לא רלוונטי.
אז איפה אתה רואה את החברה? לאיזה גודל היא יכולה להגיע? אם עכשיו, תוך שנתיים וחצי, כבר יוניקורן?
כן, אני חושב שבדומה לחברות שהניעו את הגלי דיג'יטל פיימנטס, כמו פייפל, סטרייפ, סקוור, אנחנו, הספייס שלנו צריך להיות מושווה לחברות האלה. זאת אומרת,
שהן שוות כמה היום?
פייפל 240 מיליארד, סטרייפ 100 מיליארד. זאת אומרת, אין ספק שהמנצחת בתחום שלנו, היא תהיה בסדרי גודל האלה. עכשיו, השאלה אם זה מיליו, מתחרים שלנו, או בנקים, אז אנחנו עובדים מאוד קשה, שזה יהיה מיליו, וזה גם תשובה לשאלה מקודם. הגיוס הזה הוא בסוף כדי שנזוז יותר מהר, ונהיה יותר אגרסיבי מכל חברה ש... מתחרה ומנסה לנצח את התחום הזה, כי יש חלקים בתחום הזה שזה winner takes all. זאת אומרת, יש עניין בנטוורק אפקט, כמו שקרה בביט ופפר ווונמו בארצות הברית, וסקוור קאש, כאילו בסוף נוצרות נטוורקס כאלה, כמו בסושל נטוורקס, שאחרי זה קשה לחדור אותם, אז צריך לזוז מהר ונצח את השוק הזה. אז כן, זה הסדרי גודל.
למה מיליו? השם?
השם? התשובה הקצרה זה שזה קצר וחמוד ונשמע מאוד קונסיומרי, זה לא נשמע כמו build.com. build.com זה נשמע כבד. המשמעות של השם זה מתוך המילה meliorism או meliorate. meliorate זה to make better. meliorism זה גישה שהעולם נעשה יותר טוב דרך התערבות אנושית, גישה מאוד פרגמטית. זאת אומרת, אם אופטימיסט חושב שהכל יהיה טוב לא משנה מה, ופסימיסט חושב שהכל יהיה רע לא משנה מה, מיליוריסט חושב שיהיה טוב, אבל אם נעבוד קשה כדי שיהיה טוב.
יאללה, מתן, תודה רבה שבאת, היה סופר מעניין, ותבוא יותר, אתה פה קרוב, מה?
כן, מתן בר, מנכ״ל וממייסדי מיליו, אולי צריך להגיד כבר לשנות השם לביליו, לפי הגיוסים שלכם, דש לילה. ועד כאן 30 דקות או פחות, נגיד תודה לאינטל איגנייט, נותן את החסות שלנו, תוכנית של 12 שבועות, שמיועדת לסטארט-אפים עם מגוון ורטיקלים, סייבר, בריאות, ניתוח דאטה ועוד, שעברו תהליך מיון מוקפד. התוכנית נותנת גישה בלעדית למנטורים של אינטל, שנחשבים באמת מהטובים והמובילים בעסקים בטכנולוגיה, גישה למשקיעים הכי טובים בעולם, וקשרים שנובעים עצם קבלה לתוכנית, שהיא תוכנית מאתגרת ותחרותית. אז אם אתם יזמים, או חברת סטארט-אפ שוקמה בשנים האחרונות, שגייסה הון של עד מיליון דולר, אתם מוזמנים להגיש מועמדות, ממש לא מזמן, נפתחה הרשמה לבית שבא, הרשמה לתוכנית ומידע נוסף, פשוט תיכנסו ל... www.intel.com/ignite intel.com/ignite, שזה IGNIT. עד כאן.